שלום וברכה לכולם. ואינו עמד אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כל הנעלינו, ומעשה ידינו כל הנעלינו. היום בעזרת השם נדבר גם כן על עניין הדיבור. דיברנו שני שיעורים קודמים על הדיבור, וזה יהיה השיעור השלישי והאחרון בעזרת השם. הנושא שדיברנו בשיעורים הקודמים זה היה הדיבור בין הבעל לאשתו, מחולק לשני נושאים. השיעור הראשון, השיחה האישית, השעת איכות שהבעל והאישה משוחחים ביניהם, וככה הדעות מתקרבות, ככה יכולים להשיג הרבה דברים טובים, כמו שהרחבנו בשיעור הראשון. השיעור השני היה על צורת הדיבור בין אחד לשני, כשאתה רוצה איזה דבר מסוים, לא לומר אותו כקביעה, כשאת רוצה איזה דבר מסוים, לא להחליט אותו לפני שאת פונה לבעלך להתייעץ, פונה לאשתך, לברר את העניין, להגיע להבנות בכל דבר ולא להתנהג בעל הבית או בעלת הבית. היום, בעזרת השם, נדבר על הסוג השני, התקשורת והדיבור בין בני הזוג לאנשים אחרים, השיחה והשייכות בינך לבין הסובבים אותך מבחוץ, בינך לבין חברותייך, קרובותייך ומשפחתך. אז בואו נתחיל ונראה שיש בזה שני סוגים של עניינים שחשוב לדבר עליהם. נתחיל בסוג הראשון, ואחריו בעזרת השם נעבור לחלק השני. אני קורא קודם כל את הקטע הראשון. הסוג הראשון הוא כאשר ישנה מתיחות בין בני הזוג, מריבות, חלילה, פגיעות וכל כיוצא באלו. קורה, לפעמים מגיעים למצבים כאלה. אסור לשתף בכך את בני המשפחה המוחבת ואפילו לא המצומצמת, אפילו לא אחים, אחיות, הורים, שום דבר. או חברים וידידים, בוודאי שלא. מכמה סיבות, יש הרבה סיבות לכך, בואו נראה אותם אחת לאחת. קודם כל נקרא מתוך הכתוב ונרחיב ונסביר אותם בעזרת השם יותר. כי אדם שאינו מבין בתחום זה באמת, יכול פעמים רבות לייעץ עצות מזיקות שיעמיקו את הקרע והשבר פי כמה וכמה ממה שהוא היה. בפרט כשהשומע הוא קרוב הידיד של המתלונן, ותמיד יצדיק אותו וייתן לו עצה שתוכיח את צדקתו. כי מטרתו לעזור למתלונן ולא להשכין שלום בבית לטובת שניהם. גם בעצם הדבר שמצדיק אותו ומחזק את מעשיו, גורם הוא למתלונן להתבצר בעמדתו ולא להתבונן, אולי טעיתי, אולי הגזמתי, אולי כדאי לנסות להתפשר. כי הנה גם פלוני אומר שאני צודק. מלבד כל זאת, כאשר יעבור זמן מה, ובני הזוג ירגעו, יסתדרו ביניהם, יחזרו השלום והשלווה למקומם, למעונם, עדיין נותר השם הרע אצל כל אותם ששמעו את מה שהיה ביניהם, וזה גורם תמיד לריחוק ואי נעימות בין המשפחה והחברים. על כן, אין להתייעץ אלא עם רב או רבנית או יועץ, יועצת, יראה שמיים, ואז יש סיכוי שיהיה הדבר לתועלת. בואו תראו מה שקורה בבתים. הרבה בתים. קורה איזה חיכוך, איזה בעיה. אז מנסים בהתחלה בינינו להסתדר. הבעל קורא לאשתו, מדבר איתה, מסביר לה מה מפריע לו, מה לא נוח לו. הלוואי שזה יעשה בצורה נעימה, אז יש יותר סיכוי שזה יעבוד. או האישה פונה לבעלה, אומרת לו, תשמע, כשאתה מתנהג ככה זה פוגע בי, זה מזיק לי, הדיבורים שלך, ההתנהלויות שלך. וזה לא עובד, לא תמיד זה עובד. מנסים פעם, פעמיים, תקופה מסוימת, עד שאחד מהצדדים נשבר לו כבר מהמריבות, נשבר לו מהפגיעות, הוא לא מסוגל להמשיך להתנהל כך. ומה הוא עושה? מבקש עזרה מבחוץ. זה לא דבר פסול. השאלה היא מי זה האדם שפגשת בחוץ. כי בצורה טבעית מה אנשים עושים? פונים לחברים, לידידים, לבני המשפחה. אחד פונה לאבא שלו, השני לאמא שלו, לאח או אחות אחרים, או לאיזה קרוב או חבר שאני מקושר אליו. אותו דבר באישה, חברות, ידידות, קרובות משפחה אחרות. זה הטבע, אליהם אני מתחבר, שם אני תמיד פורק את בעיותיי, איתם אני מנהל את חיי. אז אני לא מסתדר עם בן הזוג שלי, אני פונה אליהם. וזה מעשה שיכול להיות הרי אסון מאוד. לפגוע ולהרוס את הבית פי כמה וכמה, והיו דברים רבים מעולם. יש מקרים שהיו יכולים להסתדר או איכשהו לסחור לפחות. בא החכם, המייעץ, העוזר, והרס את הכל. מקרוב, שמעתי על בחור ישיבה, שלפני החתונה, זה לא ממש עניין של שלום בית, אבל תראו איך בן אדם שבאמצע, הורס. בחור ישיבה, יוצא לשידוכים, בחור עירת שמיים, הכל טוב ויפה, מציעים אותה. השלחן זה היה הדוד של, של הבחורה, מציע לבחור, מתאם את הפגישות, פגישה ראשונה, שנייה, כל טוב יפה. בפגישה השנייה, הראשונה, סליחה, בחור, איחר קצת לפגישה. לא יודע מה, הפקקים היה לא משנה מה, בשנייה הוא הקפיד מאוד להגיע בדיוק בזמן והוא לא ראה אותה. אז הוא מסתכל, מסתכל בלובי של מלון, מסתכל, הכנס, יצא, חיפש אותה קצת. ולא ראה אותה. התקשר לשלחן לשאול האם היא כבר הגיעה והיא מחפשת אותו או שהיא מתעכבת. בסדר, לגיטימי, מצוין. אני לא יודע מה הוא ענה לו אפילו. אבל התברר אחר כך שהדוד הזה אמר לאחיינית שלו, הבחור כועס עלייך שאת מאחרת. מספר לי הבחור, אני כועס? התקשרתי לברר מה קורה, הגיע לא הגיע, מה קורה איתה, לדעת מה קורה. אני כועס עליה שהיא מאחרת. טוב, היא בכל זאת לא חשבה אמרה לא ייתכן, אני מכירה אותו בחור עדין, לא יכול להיות שהוא כועס. טוב, אחר כך, פגישה שלישית או רביעית, אינני יודע בדיוק מתי. הוא ביקש הבחור לעשות בדיקת דור ישרים. הוא פנה לדוד הזה ואמר לו, אני רוצה שנעשה בדיקה, אני רואה איך אנחנו ממשיכים. זה בדיקה שעושים כדי לראות שיש תאום בין אדם של בני הזוג, של הבחור והבחורה, כדי שלא יהיו חלילה בעיות בילדים. בסדר, דרישה, בקשה לגיטימית, נורמלי, הכל בסדר. מה הדוד הזה אומר לבחורה? שהבחור אמר ש... אם היא לא עושה דור ישרים, הוא לא רוצה יותר לראות אותו. בחורה שמעה את זה, הייתה עמומה, נבהלה, פחדה, מה קורה פה? בקיצור, השידוך הזה התבטל. מהדברים הללו. לפעמים בן אדם מהצד, כאילו הוא דואג לה, היה נשמע לו אולי איזה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אני אפילו לא דיברתי, לא יודע מי זה בכלל. אבל הרבה פעמים איזה מישהו מהצד שכאילו הוא בא לעזור, מזיק מאוד. והמורה שלה, וקרובים אחרים, בעלה של המורה, מנסים להרגיע אותם, ופתאום זה שטויות, זה לא נכון. פחדה, מה לעשות, מסכנה. והיא ביטלה את זה בבחיות, כי היא רצתה אותו. הם היו, הכל היה בסדר. הייתה מרוצה, הכל הלך טוב, גם הוא רצה, הכל היה מצוין. ברור שזה משמיים, אין ספק שבורא העולם אם הוא רוצה שיקרה משהו יקרה. ואנחנו בני אדם צריכים לדעת איך לשמור את עצמנו מכל מיני תהליכים כאלה, מכל מיני אנשים שהם, לא יודע אם תמיד זה מרוע, הרבה פעמים זה ודאי מרצון טוב, אבל ההתערבות של אדם שלישי הרבה פעמים יכולה להזיק. ולמה זה קורה? אני פונה לאח שלי, אני פונה לאבא, אמא שלי, לאיזה חבר קרוב שלי שיעזור לי מה אני עושה עם אשתי, עם הסיפור שלה. מה אותו קרוב מרגיש? הוא אוהב אותי, הוא קשור אליי, הוא רוצה את טובתי, הוא רוצה שאני ארגיש שהוא מבין אותי, שאכפת לו ממני. אז מה הוא עושה? א', הוא נגוע בדבר, הרגש שלו נוטה להצדיק אותי. דבר שני, הוא רוצה לרצות אותי, הוא רוצה לתת לי הרגשה טובה שהוא שותף לבעיה שלי, לקושי שלי, לסבל שלי. אז מה הוא שם מול עיניו? מה מעניין אותו עכשיו? האם שלום הבית? הרבה פעמים לא. בלי כוונה, שוב, לא מרוע. ההרגשה שלו, אני עכשיו צריך לדאוג שהחבר שלי פלוני יהיה שמח, שאח שלי, שהבן שלי, שהבת שלי, לא משנה מי. יהיה שמח, יהיה רגוע, שהוא ירגיש שמבינים אותו, אומר, אשתי לא מבינה אותי בבית, היא כל הזמן זה, שיהיה מי שיבין אותו לפחות. אז ממילא, מה יוצא? שהצורת ייעוד שהוא ייעץ לך, היא למטרה אחרת לגמרי. היא בכלל לא בשביל להשכין שלום בינך לבין אשתך. היא בשביל לשמח אותך, לעודד אותך, להרגיע אותך. הצורה שחברתך תציע לך, תכוון אותך, תדריך אותך, תגיד לך, כן, באמת איזה מסכנה, איזה רע או איזה... מה היא עושה בזה? היא גורמת לך להרגיש שיש לך גב, שמתייחסים אלייך, שאכפת לאנשים ממך, שמבינים את הקושי שלך, מה שבעלך לא מבין. אז מלבד זה שאותו אדם, על פי רוב, הוא לא יועץ מומחה, הוא לא מבין בתחום כל כך, או בכלל לא, אז גם אם הוא ירצה להשכין שלום בבית, הוא לא יודע איך עושים את זה. אבל גם אילו הוא כן היה יודע והוא כן יש לו עצות מצוינות, אבל המטרה שלו האמיתית בעצה פה היא לא לחבר בין בני הזוג, אלא לעודד, לרפד, ללטף את המתלונן שפנה אליו. אם זה איש איש, אישה אישה, זה לא משנה. אז כבר היסוד של התחלת הטיפול קלוקל לחלוטין. מלבד זאת, נגיד שהבעל מרגיש שאשתו לא בסדר איתו ויש לו תלונה א', ב', ג', ד', ה', חמש תלונות משמעותיות, כל יום זה קורה וכו' וכו' וכו'. אבל יש רגעים שהוא יחשוב לעצמו, מי אמר שהתלונות שלי הן נכונות? כלומר, אני רואה אותן בפועל, אבל מי אמר שזה היא לא בסדר? אולי גם אני מתנהג בכמה דברים לא טוב, ולכן היא מחזירה לי בזה. אולי אני פה מקור הבעיה, ואני צריך לשנות איזה משהו. אולי יותר מזה, אני צודק, אבל מי אמר שצריך להחריב עולמות על זה, לעמוד על זה לגמרי? אולי יש דברים שאפשר לוותר, אפשר להתפשר, אולי אני מגזים ומקצין את הבעיה, אולי אני נותן הרבה פעמים פרשנויות למציאות שהיא קיימת, ב-10% אני מוסיף הפרשנויות שלי ל-70-80%. כל מיני מחשבות כאלה עלולות להגיע. כי אני טוען ככה, היא טוענת אחרת. מי אמר שאני הצודק? זה קשה לבני אדם להודות שהם טעו, אבל לפחות איזושהי תחושה שאולי זה נכון. איזה ניסיונות לפעמים להתקדם, בוא נאמר, לתת צעד, בונה אמון לטובת הצד השני, אפילו שאני חושב שאני צודק. כל זה יכול לקרות עד שהתייעצת עם אותו מנהל. אם התייעצת עם חבר שלך, אם התייעצת עם חברה שלך, או קרובה אחרת, זה לא משנה, קרוב אחר. והוא אומר לך, וואי, איזה מסכן אתה, איזה אומללת, איזה רע הוא, איזה רעה היא. זה נותן לי הרגשה, אולי לא יהיה לי טוב בחיים עם בן הזוג שלי, אבל בטוח שאני צודק. הנה, פלוני אומר שאני צודק, ואולי אפילו מעצים את צדקתי. הוא מדגיש את זה יותר, והוא מעמיק את זה יותר. ברור שאני צודק, איזה יופי. אז אין כבר פתח לנסות לסדר בין הדברים. עכשיו, שלא תבינו לא נכון, אני לא מתכוון שהיועץ הטוב שנראה אותו בהמשך אמור באמת לא ללטף ולא להכיל ולא להבין, ממש ממש לא. נראה את זה בהמשך. בעיה שלישית, סיפרת לאמא שלך כמה אשתך לא טובה איתך. סיפרת לאחיך, סיפרת לאחותך, לכל מיני אנשים. סיפרת לחברה שלך, לאמא שלך, לאבא שלך, לאיזה שכנה או מישהי אחרת. כמה בעלך מזיק לך, מציק לך, לא מבין אותך, מפריע לך וכו' וכו'. טוב? הם אמרו את מה שהם אמרו, נתאר לעצמנו שאיכשהו אחרי זמן דיברתם ביניכם, סידרתם את העניינים, אתה ואשתך, את ובעלך, הכל יסתדר, ברוך השם. אתם חיים ביחד בבית הרבה זמן, מבינים שחייבים איכשהו להמשיך לתפקד, מכריחים את עצמכם לשבת, לדון בדברים, להגיע להבנות. פעם זה יהיה הבנה שאחד מבטר, פעם של פשרה, פעם של משהו אחר. אבל הגענו בסוף להבנה. בינינו אנחנו מסתדרים, ולאט לאט הפוך אולי מתקרבים יותר, לפעמים מחמת שהיה איזה ריחוק והתגברנו עליו, אנחנו עוד יותר קרובים, והחיים מתחילים לזרום נפלאים וטובים. אבל כל זה ביניכם. מה קורה עם פלוני ואלמוני ופלמוני שפניתם אליהם בזמן הקושי? נגיד שתגידו להם שהכל בסדר עכשיו. מי אמר שהם לא סיפרו לעוד איזה כמה? שאליהם אתם לא תגיעו. וגם לאלה שכבר כן הגעתם. אותם אנשים יהיה להם תמיד סטיגמה רעה מאוד על אותו אחד שעליו דיברתם. האישה סיפרה על בעלה להורים של הדברים לא טובים. אחרי חצי שנה הכל הסתדר, ועכשיו הם חיים בצורה מתוקה כדבש. אין טוב יותר מזה, הם מאושרים לחלוטין. כאשר הבעל הזה יבוא עם אשתו להורים שלה, לשבת, לאיזה ערב, לא משנה למה. ישר אבא שלה רואה אותו, איזה בן אדם זה, מה עשה לבת שלו. האמא אולי כבר זורקת גם כמה קללות. ישר הלב שלה מתחיל להיות טוח מעצבים. חצי שנה עם ליל את הבת שלי. הוא, אם הוא יודע הבעל הזה, מה ההורים שלה יודעים עליו, ירגיש בנוח לבוא אליהם, לצחוק איתם, להיות נחמד איתם, לכבד אותם. הוא ירחיק את עצמו מהם, וגם אם הוא יבוא, הוא יושב מכונס עם עצמו, כי לא נעים לו. הם ודאי גם לא שמעו את הצד שלהם, שמעו רק את הצד שלה. ואותו דבר יכול להיות כמובן גם להפך, אולי באישה זה אפילו יותר פגיעה, אם היא מרגישה שההורים שלו ככה מסתכלים עליו, עליה בעין עקומה מכל מה שהיה פעם, אז היא בכלל תתנתק ולא תרצה לבוא. אז זה מפריד ביניכם למשפחה. וזה יוצר גם כן אחר כך קושי ביניכם. מי נוח לו שלא הולכים לבית של ההורים שלו? והנה התרחקנו, והנה גרמנו להרבה בעיות וקשיים בגלל ההתייעצות עם אותם אנשים. לכן, זו טעות חמורה לעשות כדברים האלה. טעות חמורה מאוד מאוד. גם אם אתה חושב או את חושבת שפלוני שאנחנו נפנה אליו הוא בעצמו יועץ נישואין. אבא שלי הוא יועץ נישואין, אמא שלי מדריכת קלות, מה לא טוב? מצוין! לא טוב. אולי יש אנשים שגם שיסתדרו גם במצב כזה, אבל יעשו את הדברים טוב, יעשו את העצות נכונות גם במצב כזה, גם כשהם קרובים, גם כשזה הבת שלהם או הבן שלהם. אבל על פי רוב, כמה שאתה מומחה, הרגש של המשפחה, של הקרבה, של התחושה הזאת שאני שייך פה לתוך העניין, גורמים לבן אדם לעשות טעויות, לייעץ לו בצורה נכונה. כבר התורה אומרת שעד קרוב פסול, דיין קרוב פסול, או צדיק, או הולך לפי הלכות ומראה לך סעיף בשולחן ערוך, פסול. כי יש לו כבר נטייה לא טובה. הוא יכול להיות שהוא באמת במחשבתו זה בדיוק מתאים להלכה הזאת, אבל אם הוא לא היה קשור לעניין, לא היה נגוע, הוא היה מכוון את זה אחרת. היועץ הזה אמור, אם כשהוא ניטרלי ובאים אליו זוג שהוא לא מכיר או לא קשור לאף אחד מהם, אין לו שום נטייה להצדיק את זה או את זה. הוא בודק ניטרלית את הדברים. אבל כשהוא קרוב לאחד, ישר יש לו את הנטייה להצדיק אותו. לא יעזור, אנחנו בני אדם, לא רובוטים. וזה טוב שיש, שבו העולם עשה את זה, שהלב שלנו יהיה קשור לקרובים שלנו, נרצה לדאוג בהם, זה מצוין. אבל זה לא מתאים לנקודות האלו. בזמנים מסוימים, בסיטואציות מסוימות, זה לא שייך. לכן אסור, בתכלית האיסור לעשות את זה, לפנות ולערב את קרובי המשפחה. מה כן יש לעשות? יש לפנות או לרב, בפרט אם זה רב שמתעסק גם בתחום הזה, או לרבנית, באותו כיוון שמתעסקת בתחום, או ליועץ, או יועצת, שעסוקים בעניינים הללו, מייעצים בתחום הזה, ויש להם יראת שמיים כמובן, לא כאלה שמחפשים את הכסף שלך, ואז במקום לעזור לך להתייעץ טוב, לפתור את הבעיות, הם יעצים בצורה כזאת שזה ייגרר וילך עוד פעם, ואולי הדברים יסתבכו יותר, ותבוא אליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נבוא לאנשים ירא שמיים מתאימים. מה אנחנו מרוויחים בדבר הזה? כמובן שהיועץ והרב החכמים ידעו להבין קודם כל את המתלונן. יבינו אותו, יקשיבו לו, יראו בדיוק מה הנקודות, מה מפריע לו, באמת. אבל אחר כך הם יעשו עוד שלבים. הרב הוא אדם ניטרלי. הוא אדם שלא משנה לו איך תסתדרו בבית שלכם, מי ישלוט שם ומי יקבע ואיך יתנהל כל דבר בבית. גם אם זה הרב של הבחור, של הבעל, או רב של משפחה של האישה, עדיין הוא מאוד ניטרלי. אמור להיות לפחות. מה עשו לכם בני אדם? אבל אמור להיות הרבה יותר ניטרלי. ולכן, הוא יראה את הדברים בעין האמיתית יותר. הרבה יותר קל לו להחליט מי אמור לוותר הפעם. אגב, לפעמים, גם אני אומר, לבן אדם תוותר אפילו שאתה צודק, כי בדבר הזה צריך דווקא לעשות מה שהיא רוצה אפילו שאתה יותר צודק. אותו דבר הפוך, האישה, תלוי לפי העניין. לא תמיד זה הולכים פה עכשיו בעיקוב הדין את ההר, אתה צודק, אז לכן זה מה שיהיה. לא תמיד זה ככה. יש שיקול הדעת מתי ככה, מתי ככה, באיזה דרך, עד כמה זה מפריע לו, עד כמה זה מפריע לו. יש הרבה פרמטרים שקובעים. זה לא איזה דבר ככה על המזלג, מה פתאום? בשום פנים. אז קודם כל הוא ניטרלי. דבר שני, הוא אדם שמבין בתחום. אם זה שהוא למד את הנושא, או שעם הזמן מתייעצים איתו פה, מתייעצים איתו שם, הוא שומע סיפורים, הוא שומע עניינים, הוא כבר מורגל לטפל בבעיות כאלו. וממילא, הדברים שהוא יאמר לא יסבו נזקים חלילה, הוא ידע מתי לומר, איך לומר, כמה לומר, באיזו צורה ובאיזה מצב. זה מאוד משמעותי. זה לא דבר פשוט בכלל, זה לא דבר... סוף סוף, בסדר, לא נורא. וכשפונים לרב, מרוויחים עוד דבר משמעותי מאוד. וזה המושג שנקרא דעת תורה. בורא עולם, מנהיג את העולם על פי מה שהוא רוצה. הוא אמור לתת לנו תשדורות מה טוב, מה לא טוב, מה המצב היום, כן, טוב, איך להתנהג בכל דבר בעניין. אז היו תקופות של נביאים, שאתה בא לנביא, אתה אומר לו, כבוד הנביא, יש לי בעיה כך וכך, הוא במראה הנבואה רואה האם אתה צודק, האם אתה לא צודק, איך לעשות, מה לעשות, מצוין. האם הדורות כבר אין נבואה? בקושי רוח הקודש אולי יש לי כמה בודדים. מה עשה בורא העולם? הביא לנו את הרבנים. הרב, אמנם, הוא לא רואה מראה נבואה, ובדרך כלל גם רוח הקודש אין לו. אבל יש כוח שנתן בורא העולם לרבנים להצליח לכוון ולהדריך אנשים. למה? א', הם לומדים הרבה תורה. התורה מחכימה אפילו פתי. תורת השם תאימה מחכימה את פתי. אפילו אדם שהוא פתי, שחל, טיפש, התורה מחכימה אותו. אז מי שהוא לא כזה והוא רב, הוא כל הזמן לומד תורה מאוד, הוא מתחכם יותר ומשתפשף יותר, ומוצא בתורה הכוונות ודרכים לכל דבר בעניין. דבר שני, מעלת קדושת לימוד התורה. לימוד התורה זה הדבר, המצווה הכי מקודשת שיש לנו. המצווה הזאת מקדשת ומתארת את האדם, מקרבת אותו לבורא העולם הרבה יותר מכל אדם אחר. וזה גורם שבורא העולם נותן לו חוכמה ובינה וצורת חשיבה והתנהלות הרבה יותר טובה איך לעזור, איך לכוון אחרים ואיך לעשות בצורה טובה. והדבר השלישי, שהוא לא פחות חשוב משני אלו, זה סייעתא דשמיא בגלל שאתה עוזר לאנשים. כיוון שאני עכשיו, אנשים תלויים בי ברב הזה, תלויים בו, ושואלים אותו ומתייעצים איתו, בורא העולם נותן לו סייעתא דשמיא, שידע לכוון ולענות להם את התשובות הנכונות. אז יש לנו כבר שלוש סיבות, ונגיד גם את הרביעית ונסכם אותן. הסיבה הרביעית שצריך להתייעץ עם מישהו חיצוני. עכשיו, הסיבה הזאת היא לא קשורה כלפי המשפחה, אלא למה לא רק לסדר בינינו, אלא לפנות לייעוד כשצריך? יש תחרות סמויה, נרצה או לא נרצה, נאמין או לא נאמין, בין בעל האישה, מי נותן פה את הטון? מי מנהל פה את העניין? כל אחד רוצה שהדרך שהוא רוצה, הכיוון שהוא, הדברים שהוא מתחבר אליהם, הם יהיו הדומיננטיים בבית. ממילא, כאשר יש ויכוח בין אחד לשני, הבעל טוען א', האישה חושבת ב', הוא טוען את טענותיו, היא את שלה, כל אחד דן בטענותיו של השני ומתווכחים. קשה מאוד להודות על טעות. למה? א', טבעו של בן אדם להגיע, אני טעיתי, לצערנו הרב זה קשה. אבל זה הרבה יותר קשה מול בן הזוג. למה? כי אתה כל הזמן בתחרותיות איתו, מי יותר חזק פה? כשאתה תגיד לו, אתה צודק, את צודקת, כאילו הרמתי ידיים, נכנעתי, את ניצחת. יש לך נקודת זכות לעומתי במשחק התחרות הזה. קשה לבן אדם, קשה. מה הפתרון? יש רב. הרב שמע טענות האישה, טענות הבעל, אם זה שהם באו שניהם, אם זה שהבעל לבד פונה, לא משנה באיזה צורה. הרב שמע, הבין מה שקורה פה, ואומר, תשמעו, במצב כזה, א', ב', ג', זה מה שצריכים לעשות. הרבה פעמים זה יהיה די פשרה, בסדר, יותר קל. אבל גם כשזה יהיה שהאישה צודקת 100% תעשה כל מה שהיא אומרת. הבעל צודק 1,000,000% תעשי כל מילה שהוא אמר. הרבה יותר קל לקבל את זה ולעשות כך. למה? כי הסיבה שאני עושה את מה שאתה רוצה, הסיבה שהחלטתי לעשות כפי רצונך, הסיבה שאני יעשה בדיוק כמו שביקשת, זה לא בגללך, זה לא בגללך, זה בגלל הרב. לא את ניצחת, הוא קובע. אני כפוף אליו. אם הוא היה אומר שאני צודק, את היית נכפפת, לא בגלל שזה אני, כי זה הוא. אם הוא אומר שאת, לעשות מה שאת אומרת, זה לא בגלל שאת אמרת, אלא כי הוא אמר. ואז, אין פה איזה שהוא נכנעתי אלייך, לא, נכנעתי אליך, אלא אנחנו כנועים לרב, עושים מה שהרב אומר, כי זה יצא מהפה של הרב. אפילו אם אני בטוח עדיין שאני צודק, ויש פה משהו לא בסדר. הרב אמר שלא, נגמר. ככה הרבה יותר קל לנו לוותר, להודות, לשנות את דרכנו לדרך הזו, לשנות כיוון, אפילו אם זה לא מתיישב כל כך על הלב שלנו. וסתם ככה הרבה פעמים הרב כן ידע ליישב את הדברים על לבכם, כי יותר מקשיבים לו. כשאתם ביניכם מתווכחים, אז תוך כדי ההוא מהמשפט, תוך כדי המשפט שלה, הוא מתערב לה, ואין ממש הקשבה אמיתית. לפעמים כן, אבל הרבה פעמים גם לא. כשהרב מדבר, מקשיבים לו יותר. הוא גם יודע להתנסח אולי בצורה יותר מתאימה. וכיוון שהוא לא חי, הוא לא בתוך העניין, הוא לא מעורבב ממש, הוא לא נוגע בדבר, אז הוא יכול להיות הרבה יותר רגוע ועדין ולא להתלהם. קיצור, יש לנו כל כך הרבה סיבות. חברים יקרים, לא לעשות את הטעות הזאת ולפנות לאנשים שהם לא יועצים ראויים או לא רבנים. לא לעשות את הטעות הזאת. זה יכול להזיק בכמה וכמה פרמטרים. אנחנו יכולים להרוס את הבית שלנו מעצם הפנייה לייעוץ כזה. חייבים לדעת למי לפנות, וככה בעזרת השם נצליח. עכשיו נעבור בדקות האחרונות שנשארו לנו השיעור לסוג השני. עוד בעיה של דיבור ושיחה בין בני הזוג לאנשים אחרים. הסוג השני הוא, אני קורא מהספר, מהחוברת, שיתוף אנשים אחרים בשיחות על אשר קורה בבית, אפילו לא דברים רעים. אנחנו דיברנו על דברים רעים, לא דברים רעים. אתה משתף מישהו אחר בדברים שיש לך בבית. דבר זה מצוי בעיקר אצל נשים בשיחותיהם הארוכות, שדרכן לשתף זו את זו בכל מהלך החיים. אך גם באנשים ישנו לפעמים, יש אנשים שהם גם כאלה מדברים הרבה. ובזה יש חיסרון גדול. כי כאשר אחת מספרת לחברתה, או אפילו גיסה לגיסתה, בעלי קנה לי כך וכך, חמותי הביאה לי דבר פלוני, בעלי עוזר לי בעניין זה הרבה מאוד, והשומעת, זאת שמקשיבה, לא זכתה כלל לכל הדברים הללו. אפילו שהדבר לא מפריע לכלל, או התרגלה לכך, או שקונים ועושים לדברים אחרים. בכל זאת, מחמת ששמעה מה ששמעה, מתעורר אצלה רצון לדברים האלה, המוביל לקנאה ותחושת החמצה והפסד. בכך גורמת המספרת להפרעה וקושי ומתח מסוים בין השומעת לבין בעלה ומשפחתו. אף על פי שהיא כלל התכוונה לכך, אלא רק לשתף את אחותה או חברתה וחוויותיה. וייתכן גם שחברתה שמחה באמת בכל הטוב שמעניק לבעלה או חמותה, או לפחות היא מראה שהיא שמחה, היא נהנית, איזה יופי, איזה כל הכבוד, טוב מאוד. בכל זאת ייתכן ומצוי מאוד שהדבר ישפיע על הרגשתה ותחושותיה כלפי בעלה ומשפחתו. על כן, אין לשתף יותר מדי, בפרט לו בדברים מיוחדים שנעשו, ותן לחכם ויחכם עוד. תראו מה שקורה. קודם דיברנו על דברים רעים, שאדם משתף אנשים אחרים במה שקורה בביתו, שזה פוגע בו ובמשפחתו בגלל מה שהוא סיפר לאחרים. עכשיו בואו נהיה כבר קצת יותר, במקום לדאוג רק לעצמנו אגואיסטים, נדאג גם לאחרים. בואו תראו מה קורה. אישה בעלה קנה לה מתנה ליום הולדת, קנה לה תכשיט, קנה לה בושם, לא משנה מה. היא מתלהבת והיא חייבת לספר לכולם, לאמא שלה כמובן, לאחיות שלה, לחברות, מספרת, מספרת, מתלהבת. זה מצוין שהיא מתלהבת. בשבילה זה הדבר הכי נפלא לשתף אנשים. זה מוסיף לה בשמחה המון. אבל יש כאן בעיה לכאורה צדדית, אבל משמעותית. בואו ניקח את החברה הזאת שעכשיו שומעת שבעלה של פלונית קנה לה בושם ליום הולדת, והיא זוכרת שבעלה לפני חודש היה לה גם יום הולדת, ובקושי הוא זכר את זה, אמר לה מזל טוב, אולי מפרחים לבית, אולי איזה ארוחה, אבל הוא לא קנה לה בושם, הוא לא קנה לה תכשיט. עכשיו יכול להיות שבזמן היום הולדת היא נהנתה מאוד, שמחה שהוא זכר אותה, שמחה שהם ישבו במסעדה, שמחה שהוא הביא פרחים לבית וששרו לה והיה ככה ערב נחמד בבית. יכול שהיא נהנתה מזה מאוד, לא היה חסר לה כלום. אבל עכשיו פתאום היא שומעת, הנה היא חברה שלי, נהנתה יותר. קנו לה בושם, קנו לה תכשיט. קנו לה איזה משהו אחר שחשוב לה מאוד. היי, למה לי לא? למה אני לא קיבלתי? למה בעלי לא היה, לא דואג לי כמו שבעלה דואג לה? יכול להיות בבעל, יכול להיות גם בחמות. בפרט אם זה שתי גיסות של אותה חמות, והיא מספרת שחמותה קנתה לילדים, עשתה איזה משהו. שילמה להם על איזה דבר, והילה לא נתנו את זה. לא משנה אם יש סיבות מוצדקות או לא, זה כבר לא משנה. יוצרים קנאה, אפילו שהיא הייתה מסתדרת עם חמותה, אבל למה לה היא נתנה יותר? הנה, היא אוהבת אותה יותר, עוד היא אוהבת... פחות אכפת לה ממני, אני לא חשובה בעיניה. איזה גורם, בלק, בעיות. הרבה מהבעיות מגיעות מתוך קנאה. שימו לב שהשמחה של הבן אדם בחיים היא לא תלויה במה שיש לי. חכמים לימדו אותנו את זה במשפט קצר וקולע שיש בו עמקויות עצומות. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. לא זה שיש לו בתים, 10 בתים, 7 מלונות ו-50 בתי עסק. לא זה העשיר. העשיר זה השמח מהלכו. לא משנה, מצידי שיהיה לך בקתה קטנה, אתה שמח בה, אתה העשיר האמיתי. אבל אם יש לך מיליונים ואתה רוצה מיליארדים ומקנה בהוא שיש לו יותר והוא השיג משהו יותר ממני, אתה לא תהיה שמח. אתה לא תהיה מאושר. העושר המטרה שלו בשביל מה? להקל על את החיים שלי, חיים טובים. אבל אני לא שמח בהם, אני מקנא, אני כועס, אני עצוב, אני לא מרוצה. כאשר האישה הזאת הייתה מרוצה מבעלה מאוד, כי הוא עשה לה משהו קטן ביום הולדת או ביום נישואים, כי הוא עוזר לה בהרבה דברים בבית, ופתאום היא שומעת. היה פה איזה עליית מדרגה אצל פלונית, בעלה נתן לה יותר. בעלה עוזר לה באיזה משהו, שבעלי לא מוכן לעזור. היא לא יודעת שבעלה שלה היא עוזר לה בזה, אבל בדברים אחרים הוא לא עוזר לה. ואת בעלך עוזר לך באלה, ומשהו אחר לא, אז מה? את אולי, אולי בעלך עוזר לך הרבה יותר בפועל מהתוצאה הכללית, בסך הכל הכללי? אולי? לא, 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 אבל עכשיו הדגישו לי פה שבעלה עזר לה בזה. בעלה נותן לה לצאת, בעלה מפרגן לה בבגדים. משנה עכשיו מהו הדבר. בצורה הזאת של השיחה המרובה הזאת, השיתוף של אחרים יוצרים בזה הרבה קנאה. אבל באותו רגע היא מתלהבת, היא נהנית, היא שמחה בשמחתי. הלוואי שנהיה כמו אהרון הכהן, שמשה רבנו עולה לגדולה והוא נהיה מנהיג במקום אהרון. והתורה מעידה ורעכה ושמח בליבו. הוא יראה שאתה מנהיג, הוא ישמח שבא אחיו נהיה מנהיג. אבל לא רק שמחה חיצונית, לא, 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 בליבו. זה מעלה עצומה. זכה אהרון הכהן בזכות זה לחושן, שהחושן נמצא על ליבו, כי הוא יודע לשמוח בלב בשמחתו של השני, אפילו שהיא כביכול על חשבוני. אבל כמה אנשים כאלה יש? אולי, אולי באמת שמחה שקיבלת, היא אוהבת אותך, היא רוצה שיהיה לך טוב. או אולי רק מראה שהיא שמחה. אבל מי אמר שזה לא יגרום? בינה לבין בעלה, לא שלך לא יהיה, לא, אין הבעיות שלך יהיה. אבל אם תסתכל על בעלה, מה? למה הוא לא דואג לי כמו שבעלה שלה היא דואג לה? זה יוצר הרבה בעיות. הרבה מריבות וכעסים בין קלות וחמות וחמיות. זה בגלל הדברים האלו, שהיא מרגישה שלגיסה ההיא נותנת יותר, לבת שלה היא נותנת יותר, כל מיני תחושות כאלו. אם לא הייתה הבת הזאת, וחמותי זה מה שהייתה נותנת לי, הייתי שמחה בזה. אבל למה לה היא יותר ולי? אז ההחלטה שלי להיות שמח ומאושר או לא, תלויה מה אחרים מקבלים. ככה טבע של בני אדם, זה טבע לא טוב, אבל זה טבע של רוב ככל בני אדם. ולכן כשאתה או את, מזכירים ומספרים ומתלהבים ושמחים ומשתפים ברווחים שקיבלתם, בטובות שקיבלתם מהבעל, מהחמות וכו', בזה אתם מעוררים חלילה, בלי כוונה, אני שוב לא אומר שלא תחשבו, ממש לא, זה לא בא מכוונה רעה, זה בא מטבעיות, זה בא משיתוף רגיל וטבעי של בני אדם, אבל זה יכול חלילה לגרום בלי רצון ובלי כוונה היזק מאוד גדול לאחרים. לכן אחים יקרים, כמה שפחות שאפשר לשתף אחרים בטובות שיש לנו. אם כבר אין ברירה, הם בטוח ידעו, קניתי תכשיט, קנו לי תכשיט, אז עכשיו יראו אותו. כן, נכון. אבל לא להעצים את זה. כן, ברוך השם בעלי, קנה לי, כן, תודה רבה, כל הכבוד. משפט גדל ומעבירים נושא. לא להתמקד ולהעלות ולהדגיש את זה ועוד ועוד ועוד. בפרט, בפרט הכי בעייתי, כשאתה יודע, או את יודעת, שפלוני שאתה מדבר איתו עכשיו, אצלו יש חיסרון גדול מאוד בזה. יש כאלה למשל, הקלה מרגישה קרוב לחמותה ומספרת לה, בעלי קונה לי, חושבת אני עושה טוב כי אשתו, האמא תשמח שהבן שלה מתנהג מצוין. אבל לפעמים היא לא שמה לב שאותה האמא החמות הזאת, בעלה לא כל כך נותן לה, לא כל כך מפרגן לה, לא משבח אותה וכו'. היא תקנה בקלה שלה. למה בעלי לא יודע לעשות מה שהבן שלי עושה? צריך בקיצור הרבה רגישות, הרבה שימת לב, קצת לוותר מההנאה שלנו לספר ולהלהיב את כולם ואת מה שקיבלנו, כדי שחלילה לא נפגע באחרים. אני מסכם את השיעור שלנו להיום. הנושא השני שסיימנו בו זה כמה שפחות ליחצן את הטובות שבעלי או חמותי או מישהו אחר עושה לי, כמה שפחות לדבר עם זה לאחרים, כדי שלא לגרום להם לקנאה וצער והפסד. והנושא העיקרי שלנו השיעור היה לא לערב קרובים, חברים, חברות, דודים, דודות, אחים, הורים, בכל הקשיים והמריבות והסיפורים שיש לך הבעל עם אשתך, לך האישה עם בעלך, כמה שפחות. לא להזכיר, להגיד תמיד שהכל טוב. לא לדדות מעל השולחן, כי יש, מתחת לשולחן, סליחה, כי יש למי לפנות, אבל לא לקרובים. הקרובים, מכמה וכמה סיבות, לא יודע אם פירטתי את כולם, אבל לפחות את עיקרם דיברנו עליהן. אבל יש בזה המון דברים שיכולים להפריע. תועלת, כמעט אין סיכוי שיהיה מזה. אם פונים, פונים לאדם ניטרלי חיצוני, רב, רבנית, יועץ, יועצת, אנשים יותר ניטרליים, שהם יודעים איך לנתב את הדברים, יודעים איך לכוון אותם בצורה טובה. ואני חייב לסיים. הורים יקרים, כל אדם אחר שפנו אליו זוג, או בעל, או אישה, והוא קרוב שלהם, תדע שבמשפטים שאתה תאמר, בהתנהגות שאתה תתנהג, אתה יכול חלילה להזיק להם. הם עשו כבר את הטעות ופנו אליך, תדע איך לנתב את זה, אם על ידי שתגיד להם אני לא רוצה לשמוע עליו, תפנו למישהו ניטרלי וחיצוני, אם בצורה אחרת, שאם כבר פנו אליך, תדע כמה שיותר לכוון ולעזור בכיוון של חיבור ביניהם ולא לדאוג בעיקר או במיוחד לאותו אחד שפנה אליך. וזה מאוד מאוד קשה. עדיף להגיד עזור, זה לא בשבילי, לא רוצה לשמוע, תפנה לפלוני, תפנה לאלמוני, תעזור לדעת למי לפנות. אבל אל תעשה את התעורת, תגיד אני מבין בזה, אני אסתדר, כמה שפחות, זה מאוד בעייתי ולא כדאי. הקדוש ברוך הוא יזכה כל אחד ואחד מכם, כל אחת ואחת, יזכה כולנו שהשלום והשלווה בביתנו ישכנו לאורך ימים ושנים. נדע לפתור את הקשיים שישנם בינינו לבין עצמנו, או עם יועץ חיצוני או רב חיצוני, ובעזרת השם השלום והשלווה ישכנו בביתנו, והשקט בבטח בשמחה, אורך ימים, שנות חיים, עושר ועושר וכל טוב לכולם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.